ואברהם זקן בא בימים, השם בירך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירחי, והשביעך בה השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך. לקחת אישה לבני ליצחק, ואומר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי, אל הארץ הזאת, האשב אשיב את בנך, אל הארץ אשר רצאת משם. ואומר אליו אברהם, ישמע לך פן, תשיב את בני שמה, השם אלוקי השמיים, אשר לקחני מבית אבי, ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי, ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. פרשת נשואי יצחק ורבקה, תופסים בתורה 67 פסוקים. פרשה ארוכה מאוד, הרבה מאוד פרטים, חזרה, שאליעזר חוזר על כל מה ששוחח עם רבקה, ועל זה נאמר במדרש, מדרש רבה בקטע השני, אמר אבך יפה שיחתם של עבדי בתי אבות מתורתם של בנים. פרשתו של אליעזר, 2 ו-3 דפים בספר תורה, אומר ושונה, והשרץ, שזה מגופי תורה, ואין דמו מתמק כבשרו, לומדים מריבוי המקרא. כתוב תמה התמה, או זה וזה. אז מדוע התורה כל כך מעריכה בסיפור נשואיו של יצחק עם רבקה? כי יפה שיחתם של עבדי בתי אבות יותר מתורתם של בנים. שאלתנו הראשונה היא, מדוע באמת השיחה של עבדי האבות חשובה יותר מהתורה, מההלכות, מהדינים? מהו ההסבר לכך? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, אליעזר עבד אברהם הוא איש מיוחד מאוד. נאמר עליו בגמרא ביומא בקטע השלישי, אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה. שנאמר ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו המושל בכל אשר לו. מה זה מושל בכל אשר לו? מושל בתורת רבו. הוא דמשק אליעזר, אמר רבי אלעזר, שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים. תלמיד שיורד לעומק דעתו של רבו, תלמיד שמסמל את רבו יותר מכל תלמיד אחר. והנה, אותו תלמיד גדול שרואה את כל הניסים שקרו לאברהם, קפץ לכבשן האש, הלך איתו ביחד להציל את לוט, ניצל מפרו הוא ואשתו, ועוד ועוד ניסים וניסיונות שעומד בהם אברהם אבינו. וכאשר הוא מקבל שליחות למצוא אישה ליצחק, אליעזר שואל, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי? יש שאלה זו. האחרון בעולם שמתאים לו לשאול שאלה כזאת, האחרון בעולם זה אליעזר. מה, ודאי שהקדוש ברוך הוא ימצא לו אישה. הרי הוא הבטיח לו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. צריך להיות המשך. זה ברור, זה בכלל לא שאלה. אז איך אליעזר, המאמין, התלמיד הגדול, שואל שאלה כזאת, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת? אלה הם השאלות, ודרכם נראה פה דבר פלאי פלאים. כל הסיפור של נשואי יצחק ורבקה. סיפור שעל פניו נראה ברור בעיר, אליעזר הוא השטחן, מדבר קודם עם רבקה, נותן לה תכשיטים, היא רצה להוריה, מביאים אותו הביתה, סיפור שכולם גדלו עליו, מהגן, מהחיידר. בוא נראה פה עומק, מדהים, הבנה מעניינת, שיורדת ומגיעה עד אלינו. שוב, שאלה ראשונה, מדוע התורה כל כך מעריכה בכל פרטי השידוך של יצחק ורבקה, 67 פסוקים? למה שיחת עבדי אבות יפה יותר מתורתם של בנים, שהתורה רק רומזת לנו על הלכות ודינים חשובים? שאלה שנייה, איך אליעזר, התלמיד הגדול של אברהם, הולך איתו, רואה את כל הניסים שקוראים לו, שהוא נשלח לשליחות הזאת, פתאום הוא שואל, אולי לא טובה האישה ללכת עם עדי אל הארץ הזאת? מה קרה לאמונה שלו, של יצחק? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח את כל פרשת הנישואים של יצחק ורבקה בצורה הבאה. הפרשה הזאת של הנישואים, ישנם ארבעה שלבים. א', בכל ה-67 פסוקים לא נאמר פעם אחת את השם אליעזר. הוא השותחן, מגיע לו קרדיט, כלום. איך קוראים לו? או עבד או איש. שהוא מייצג את יצחק, הוא נקרא איש. שהוא מייצג את אברהם, הוא נקרא עבד. וזה בדוק בכל הפסוקים. וכל זה למה? כי אליעזר אומר, אני לא שותחן. מי שמשדך זה הקדוש ברוך הוא. אני אולי מדבר, אולי מעלה שם, אולי חושב, זו מתאימה לזה, אבל בפועל בורא עולם הוא המחליט. ואומר אליעזר, אם אתם לא מאמינים ואתם בכל זאת חושבים שאני השטחן, אז לא רק שהשם שלי לא מופיע, אני אראה לכם את זה מעוד כיוון. נאמר בקטע הרביעי, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך, וכל טוב אדוניו בידו וילך, כל טוב אדוניו בידו ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור. ויברך הגמלים מחוץ לעיר, אל באר המים, לעת ערב, לצאת השואבות. ויאמר, השם אלוקי אדוני אברהם, הקרנה לפני היום, תעשה חסד עם אדוני עם אברהם. ומה הוא אומר? הנערה שאומר אליה, תינה קדך ואשתה, ואמרה, שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. היא מתאימה ליצחק. הוא אומר את זה לעצמו, ותוך כדי זה, רבקה מגיעה, פסוק י' ז', וירץ העבד לקראתה. ויאמר, הגמיני נע מעט מים מקדך. למה לי איזה רץ? למה הוא רץ? פשוט מאוד. עכשיו זה אחר הצהריים. כל הרועים, כל הנערות, מגיעות עם הצאן. כולם מגיעים עם הצאן לבאר. ברור שאם יהיו שם הרבה אנשים, יהיה לו קשה לדבר איתה. היא בכלל גם לא תענה לו. מה אתה שואל אותי פתאום? תשאל, אתה רואים? יראה לה מוזר. אבל עכשיו, מה שקורה היום, היא הגיעה ראשונה. עוד הנערות האחרות עם הצון שלהם, והרועים עדיין לא הגיעו. לא הגיעו. זו הזדמנות. ניגש, נשאל אותה, היא בטח תענה. אפשר קצת מים? היא אומרת לו, בבקשה, תשתה. אבל מה קורה מיד אחרי זה? ותחל להשקוטו, פסוק י"ט, ותאמר גם גמליך ישב, עד אם כאילו לשתות, ותמהר, כדי לעשות קו, ותעל כדאי לשוקת, ותרץ, עוד אל הבאר. וגם כשהיא אומרת לו לשתות, ותמהר, ותורד כדה על ידה. למה היא ממהרת? מילא אליעזר ממהר, כי הוא רוצה לדבר איתה לפני שהגיעו אחרים, כי אז לא יכול, הוא לא יוכל לדבר איתה, לא תענה לה בטח. אבל למה היא ממהרת? פשוט מאוד. מתי אליעזר מגיע? לעת ערב, לעצת השואבות. אחר הצהריים, עוד איזה 40 דקות, אולי 50 דקות, שקיעת החמה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אקרנה לפניי היום. עכשיו, הבאת אותי בצורה ניסית לפה. קפצה לי הדרך. בורא העולם, אני יודע שאתה עשית את זה. אז תמשיך. אם אפשר היום, אני כבר יודע מי הנערה, כדי שמחר אני אוכל כבר לחזור. אז בעצם לא נשאר הרבה זמן. עד שהשם ישוקעת. כי כשהשם ישוקעת זה כבר יהיה מחר. אז לכן כולם רצים. אליעזר רץ, וגם היא רץ. רבקה לא יודעת עדיין כלום. אבל הצורה שבה היא נותנת לו לשתות ולגמלים, הכל במהירות. אומר אליעזר, אתם רואים? אני לא השטחן. אתם רואים שהקדוש ברוך הוא ורק הוא מזווק זיווגים. זה חייב להיות ברור דבר ראשון. ואת זה אומרת לנו התורה בשלב הראשון. ואז מגיע שלב ב'. לבדוק אם הנערה הזאת בעלת חסד. איך בודקים דבר כזה? בא אדם מרחוק, אומר לה, אפשר בבקשה קצת מים? לא שתיתי הרבה זמן. מי לא יגיד בבקשה תשתה? למה לא? איך אפשר לבדוק שהיא בעלת חסד? מצד שני, מה אומר אליעזר? הנערה אשר תאמר אליה שתה. ומה היא תענה לי אחר כך? וגם גמליך השקה? או, היא מתאימה ליצחק. איזה חוצפה זאת? להגיד לנערה שלא מכירים? ללכת לבאר הלא חזור, הלא חזור? להביא מים לגמלים? מה, היא השפחה של אליעזר? וגם אם היא הייתה, אסור לה לעשות את זה. אסור לא לבקש את זה. מה זה? פשוט. אליעזר אומר, אני מבקש מים. היא תיתן לי בקבוק מים מינרלים, מהבאר. אני לא אגמור את כל הבקבוק, אני אשאיר קצת. מה היא תעשה עם הקצת הזה? היא יכולה לשפוך את זה על הרצפה, כי ודאי לא תשתה. מה היא יודעת מי זה ששתה מהבקבוק הזה? מה יש לו? ומה אין לו? אבל היא יכולה לעשות עוד דבר. את הקצת שנשאר, לתת לגמלים. כי אם היא תשפוך את זה על הרצפה, זה נראה שהיא מעליבה אותו. אבל אם היא נותנת את זה לגמלים, זה נראה שיש לה רגישות. היא חושבת, יש בה עדינות, היא עושה דבר חכם. ואז אני אגיד לה, לא, לא, לא צריך יותר. תודה. אבל מה קורה בפועל? מיד, ותמהר כדה, ותורד כדה. מיד, במהירות, היא לא שואלת יותר. ואחרי זה, ותמהר כדה, אל השוקת. ותמהר עוד, אל הבאר. הוא כבר לא מספיק לעצור אותה, והיא רצה, לא חזור. ואז עומד אליעזר ואומר, רגע, רגע, רגע. אולי בכלל טעיתי. לגמרי. ולמה טעיתי לגמרי? פשוט מאוד. הייתם פעם בתחנת דלק? מילאתם דלק לאוטו? מה עושה המתדלק עד שהדלק מתמלא? שופך לכם קצת סבון על החלון מקדימה ומאחורה. אתם רוצים, לא רוצים, אף אחד לא שואל אתכם שאלות. וישר מתחיל לנקות. מישהו ביקש ממנו לעשות את זה? למה הוא עושה את זה? פשוט, הוא רוצה בינתיים לקבל מה? טיפ. אומר אליעזר, אולי הנערה הזאת בכלל אין לה חסד. היא בכלל לא רגישה. יש לה פה הזדמנות שאין לה כל יום. היא תיתן לי לשתות, תיתן לה גמלים לשתות, תקבל טיפ מכובד. אז בוא נראה מה היא מבקשת. כך מסביר לנו הספורנו בקטע השישי. משתאה, משתומם על רוב הזריזות לעשות חסד. מחריש, ולא אמר לה אל תטריחי כל כך, כמו שהיה ראוי בחק המוסר. הוא צריך להגיד לה, תעצרי. מה את עושה? הוא לא אומר לה, למה? כי הוא רוצה לדעת להכיר מתוך אופן חסדיה וזריזותה. הצליח השם דרכו? אם יהיה כל מה שהיא עושה על צד הטוב והחסד הגמור? אם לא, וכשיהיה כל זה לתקוות איזה שכר? אולי רוצה טיפ גדול? אז בוא נראה מה היא תגיד לי שהיא תגמור. וכשהיא גומרת היא לא מבקשת כלום. אבל יותר מזה, הרבה יותר מזה, נאמר במשנה באבות בקטע השביעי, ויהיו עניים בני ביתך. נאמר באבות דרבי נתן, לא בני ביתך ממש, אלא שיהיו עניים משוחחים אחד עם השני מה שאוכלים ושותים בתוך ביתך, כדרך שיהיו עניים משוחחים מה אוכלים ושותים בתוך ביתו של איוב. כשנפגשו זה בזה, אמר אחד לחברו, מאין אתה בא? ענה לו, מביתו של איוב. לאן אתה הולך? לביתו של איוב. למה? אישה מקבלים את כל האוכל הכי טוב שיש. זה הכוונה, יהיו עניים בני ביתך, ישוחחו מה אוכלים אצלך בבית היום. וכך יבואו עוד עניים. יפה מאוד. שכים חזל ואומרים, וכשבא עליו על איוב אותה פורנות, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא הייתי מאכיל רביעים ומשקה צמאים? לא הייתי מלביש ערומים? אף על פי כן אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, איוב, עדיין לא הגעת לחצי שיעור של אברהם. למה? אתה יושב ושוהה בתוך ביתך, ואורחים נכנסים אצלך. זה מאוד יפה, אבל הם באים אליך לאכול. עץ שדרכו לאכול פת חיטים, אתה נותן לו פת חיטים. מי שרגיל לאכול בשר, אתה מאכיל אותו בשר. מי שרגיל לשתות יין, שותה יין. אבל אברהם לא עשה כן, אלא יושב ומאדר בעולם ומסתובב. וכשימצא אורחים בעולם, בחוץ, מכניסם לתוך ביתו. ומה הוא אומר להם? אכלת פעם פת חיטים? אמר לו, לא, בוא תאכל אצלי פת חיטים. אכלת פעם בשר? תאכל אצלי בשר. אכלת פעם, שתית פעם יין? תאכל יין, תשתה יין. אכלת פעם לשונות של בשר? של בהמה? עם חרדל? אוכל מיוחד במינו? לא, בוא אצלי תאכל. זאת אומרת, אברהם אבינו אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, אתה איש חסד. זה דבר חשוב. אברהם אבינו יש לו אהבת חסד. הוא לא מחכה שיבוא אליו הביתה. הוא רץ לעזור לשני. הוא הולך אליו ביוזמתו. הוא מביא אותו. ויותר מזה, בונה פלטרין, בונה ארמונות על הדרכים, מניח בהם כל מאכל ומשקה, וכל הבא ונכנס אוכל ושותה מברך לשמיים. אומר אליעזר, אישה שתיכנס לבית של אברהם, תהיה אישה כזאת, שיש לה לא רק חסד, יש לה אהבת חסד. איך אני יודע? אני אבקש ממנה לשתות. אם היא תגיד לי בבקשה תשתה, יש לה חסד. אבל אם היא תגיד לי חכה, אני גם לגמליך אשאב, והיא רצה לא חזור, לא חזור, יש לה אהבת חסד. אהבת חסד זה המפתח לצאת מגדרנו לעזור לשני. זה דבר גדול. כאן נגמר השלב השני. ואז מה קורה? בקטע השמיני, והי כאשר כאילו הגמלים לשתות, ויקח האיש שני זם זהב בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, ועשרה זהב משקלה. אז מה רגילים ללמוד בגן? הוא הוציא ונתן למה? תכשיטים. נכון? ממש לא. איפה כתוב הפסוק שהוא נתן לה? והיא כאשר כאילו הגמלים לשתות, ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו, נזמים ושני צמידים על ידיה, שהוא ייתן, שמי הוא על הידיים שלה, עשרה זהב משקלם. כתוב ויקח, לא כתוב מה? וייתן. וכך לומד באמת הרמב"ן בקטע התשיעי, ויקח האיש נזם זהב ושני צמידים על ידיה, הכתוב הזה יחסר המעשה, שהיה צריך שיאמר ויקח האיש נזם זהב וייתן על הפה ושני צמידים על ידיה. אבל זה לא כתוב. לכך אני אומר, כי פירושו ויקח האיש נזם זהב ושני צמידים. שיהיו על ידיה, ויאמר לה, הוא לוקח את זה, כדי שאחר כך הוא ייתן לה. למה הוא לא נותן לה מיד? פשוט מאוד. הוא רוצה לדעת באיזה אופן לתת לה. יכול להיות שהנערה המיוחדת הזאת, היא מתאילנד. מהפיליפינים. אברהם מה אמר לי? לקחת אישה מאיפה? מארץ מולדתו. מפדן ערב. לא איזה אחת שעובדת זרה, באה ועובדת. אז קודם צריכים לדעת, מי את? יש מקום בבית אביך ללון? אז אם היא תגיד, סליחה, זה לא אבא שלי, זה לא הבית שלי, אני מתאילנד, אבל יש מקום. הוא יגיד, תודה, תודה. אבל באמת מגיע לך, כל הכבוד, ניתן לה כמה טבעות, כמה שרשרות, בתור טיפ, על העבודה היפה שלה. אבל אם היא תגיד לו, כן, יש מקום אצל אבא שלי, הבית הוא גדול מאוד, אז אם היא איפה? מארץ מולדתו של אברהם אבינו. ואז מה מגלה אברהם? לא רק שהיא משם, ותאמר אליו, בת בתואל אנוכי, בן מלכה, אשר ילדה לנחור, ותאמר אליו, גם תבל, גם מספור אב עמנו, גם מקום ללון, ויקוד האיש וישתחו להשם. עכשיו, עכשיו, הוא נותן לה את הנזמים, את הטבעות, את השרשראות, עכשיו הוא נותן לה. ולכן כשהוא מגיע הביתה, הוא מספר להם את האמת, שמה? הוא דיבר איתה, שמע שהיא מהמשפחה, ונתן. כי אברהם את זה ביקש. לברר עם מי בארץ, מארץ מולדתו. כאן קוראים שני דברים. דבר ראשון, נגמר שלב ג'. שלב ראשון, אני לא השטחן. בורא עולם משדך. שלב שני, יש לה חסד, ולא רק חסד, אלא מה? אהבת חסד. היא יוצאת מגדרה לעזור, כי זה הבית של אברהם. שלב שלישי, היא מארץ מולדתו. והיא גם מהמשפחה. אבל באותו רגע, קורה עוד דבר נוסף. אליעזר עבד אברהם, יוצא מכלל ארור, ונכנס לכלל ברוך. כי כשאליעזר מציע לאברהם, אולי הבת שלי תתחתן עם יצחק? אומר לו אברהם, לא, לא. אני ברוך ואתה ארור. אין ברוך מדבק בארור ואין ארוך מדבק בברוך. למה? אומר את זה אברהם על אליעזר. כזה תלמיד גדול. כי אליעזר בא מכנען. ארור כנען. מה קרה עם כנען? אומר רשי. בקטע העשירי ארור כנען. אתה גרמת לי שלא הוליד בן רביעי, לשמשני, אומר נוח, לחם, אבי כנען, ארור בנך רביעי להיות משמש את זרם, של אלו הגדולים, שהוטל עליהם תורח עבודתי מעתה. ומה ראה חם שסרסו לאביו? אמר להם לאחיו, אדם הראשון שני בנים היו לו, הרג זה את זה, בשביל ירושת העולם. אבינו יש לו ג' בנים, ועודנו מבקש בן רביעי, מה, אז כל הירושה תתחלק רק בין ארבע? כל אחד יקבל קצת, נהרוג, נמנע מאבא מללדת, נתחלק את הירושה בין שלושתנו. נורא, ארור, רעיים, זה כנען, זה כבר ב-DNA, זה לא אדם שעובד עבודה זרה, מחר ילמדו אותו, הוא יראה, הוא יבין, איפה אלוקי השמיים והארץ הוא יעבוד אותו. רעיים זה DNA, זה בגנים. זה עובר גם לדור הבא. אי אפשר לעצור את זה. אומר אברהם לאליעזר, אתה תלמיד שלי, אבל אתה ארור ואני ברוך. כי זה יכול לקפוץ דור אחרי זה. ה-DNA הזה. אבל ברגע שאליעזר רואה, הנה יש פה בחורה. יש פה את הנערה שהיא מתאימה ליצחק. היא עם אהבת חסד, היא מהמשפחה, היא מארץ מולדתו של אברהם. ומה אני עושה? אולי בכל זאת נמשיך הלאה, נגיד לאברהם אחר כך לא מצאתי? לא. זה הניסיון שלי. ואני נותן לה את הנזמים, פירוש הדבר, אני מודיע בזה, היא תהיה האישה של יצחק. זה הניסיון שלי. אדוני עמד בעשרה ניסיונות, זה הניסיון הגדול שלי, ואני עומד בו. מיד שהוא מגיע הביתה, מה נאמר לו בקטע 11, פסוק למד א', ויאמר בו, ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. לבן מיד אומר לו, בוא, אתה ברוך השם. אתה ברוך. עכשיו הוא נפח להיות ברוך. פה נגמר שלב ג'. ומשלב ג' עוברים לשלב ד' בשידוך הזה. והשלב הזה הוא מאוד מעניין. כי הוא לא בידיים של אברהם, ולא בידיים של אליעזר, ואם גם מותר לומר, לא בידיים של השם. הייתכן לא בידיים של השם? בואו תראו דבר נפלא. הוא מגיע הביתה. בסוף הקטע 11, אומרים לו בוא תאכל, ויאמר לא אוכל, עד אם דיברתי דברי, ויאמר דבר. אז הוא מספר עליהם איך הוא פגש אותה, ומי הוא, ומי שלח אותו, והוא מספר עליהם על המשפחה, על אברהם. ולכן, בקטע ה-12, ועתה אם ישכם עושים חסד, ואמת את אדוני, אגידו לי. ואם לא, אגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל. ויען לבן ובתואל, ואמרו מהשם מצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב. הנה רבקה לפניך כך ולך, ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר השם. וואו, הם מסכימים. נפלא. היקוד האיש. הישתחו ארצה, ויקי שמוע, כאשר שמע עבד אברהם ודבריהם, הישתחו ארצה להשם. הוא מוציא כלי כסף, כלי זהב, בגדים, מגדנות, נותן לה, נותן לאחים, סעודה גדולה. הולכים לישון, והוא יודע שבבוקר הוא ישר הולך איתה. ואז בבוקר הוא רואה שהם גם רוצים ארוחת בוקר. והוא בעצם מבין שמה שהם אמרו בסדר, יכולה ללכת, זה לא מחר בבוקר. עוד איזה 5-10 שנים. אולי נביא לפה את יצחק. איך כתוב? ויאמר, אחיה ואימה, פסוק לוני, תשב הנערה עמנו ימים או עשור. אחר תלך. ויאמר עליהם, אל תאחרו אותי. השם הצליח דרכי. שלחו לי והלכה לאדוני. אז מה הם עושים? הרי אמרתם לי אתמול. אז מה קרה עכשיו? אז הם עושים לו עוד טריק. והאמרו, נקרא לנערה, ונשאלה את פיה. או! פה מגיע השלב הרביעי. שזה תלוי רק בה. זה לא שהיא צריכה לעבור מצד אחד של העולם לצד אחר להתחתן איתו. היא צריכה לעבור תהליך של גיור, לקבל אליה עול מצוות. הכל בידי שמיים, חוץ מי, יראת שמיים. זה כבר לא תלוי לא בקדוש ברוך הוא, לא באברהם ולא באליעזר, תלוי רק בה. צריכים לראות מה היא אומרת. אז אם אבא שלה רוצה, אז מה? גם אמא שלה ואח שלה, זה לא ישנה. אם היא לא רוצה, זה לא יעזור. ואז שואלים אותה, אמרו לה, תלכי עם האיש הזה, ואת אומר, אלך. פילי פלאים מה שקורה פה. לא יאומן. אליעזר אומר, אני דבר אחד צריך לבדוק. אם יש לה אהבת חסד. ואם היא פה, ברור שזה יהיה המשך אדיר לבית של אברהם. כי גם אברהם חי עם אהבת חסד. הוא יוצא מגדרו, הוא יוצא מהבית, הוא רץ להביא אורחים. הוא דואג להם. ומה קרה שאברהם אבינו רץ להביא את האורחים? הביא אותם הביתה, בן הבקר ברח לו, והוא רץ אחריו. והוא רץ, רץ אחריו. לבן הבקר, כמו כתוב פרק דרב לזר, נכנס למערת המכפלה, הוא מצא שם אדם וחווה שוכבים על מיטותיהם וישנים. נרות דולקים עליהם, אחד המקורות לדיק נר נשמה, ריח טוב עליהם, אחד המקורות לתת בבית אבל בסמים. והוא רואה את האדם, את חווה, וואו, לפניו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רץ, יוצא מגדריך, אתה מקיים אהבת חסד. בוא אני אחבר אותך לאדם הראשון, שגם אצלו יש אהבת חסד מיוחדת במינה. איזה אהבת חסד היה אצל האדם הראשון? אדרבה, האדם הראשון אצלנו זה אדם שחטא. אדם שהוריד מיטה לעולם. אבל אצל האדם הראשון היה אהבת חסד ברמה הכי גבוהה. הוא נתן 70 שנה מהחיים שלו למי? דוד המלך. הוא ראה שדוד נולד לתוך כמה שעות, הוא מת, נתן לו 70 שנה. 70 שנה מחיים של אדם הראשון? מדהים! ולכן חז"ל אומרים בצורה נפלאה, שבורא העולם אומר לאדם הראשון, ביום אוכלך ממנו, מות תמות. בשעה שתוכל למי יצא לדעת, מה זה מות תמות? אומרים חז"ל, דבר מדהים, אדם הראשון מת פעמיים. הוא מת אחרי 930 שנה. נגמרו לו החיים. אבל הוא מת עוד פעם. מתי? שדוד המלך נפטר. כי זה ה-70 שנה של דוד המלך. זה האדם הראשון שרב צדוק הכהן אומר, אדם ראשי תיבות, אדם דוד משיח. הוא הכניס ב-70 שנה האלה את האפשרות שהעולם יגיע בחזרה לתיקונו, לשלמותו. התיקון של עץ הדעת. ואיך מת דוד המלך? אומרת הגמרא בשבת. הוא ידע שימות בשבת. אז כל שבת הוא למד בלי הפסקה. הגיע זמן מותו, השטן, מלאך המוות לא יכול לקחת אותו. מה הוא עשה? ירד לגינה של דוד המלך, התחיל להזיז את העצים. דוד לא ידע מה קורה, יצא לראות. פספס את המדרגה, נפל, הפסיק רגע מללמוד. מלאך המוות לקח את נשמתו. אז איזה דרך לקח את נשמתו מלאך המוות? מה הוא עשה? הזיז את העצים. הנה פה דוד הזה, דוד המלך, מתקן את העץ, חטא אדם הראשון. נסגר פה המעגל, דווקא בצורה הזאת. הנה, אתה אברהם יוצא מגדרך, בוא תראה את אדם הראשון. גם לא יש אהבת חסד. וכשיש את זה לרבקה, עם זה בונים את הדור הבא. ועם זה גם בונים את הדור אחרי זה. אותו דבר בשידוך נוסף בספר בראשית. רחל ולאה. רחל ליד הבאר. חז"ל אומרים, מציע לה יעקב להתחתן. היא אומרת, אין בעיה. אבל זה לא פשוט. כי אצלנו לא נותנים את הצעירה לפני הבחירה. ואבא שלי, לבן, יסובב אותך, אתה לא תדע בכלל איך. הוא ירמה אותך, זה לא יצליח. הוא אומר לה, אל תדאגי. אני אדע איך להתמודד איתו. הנה, אני אתן לך 3 מילים שישארו בינינו. חנן, חלה, נידה, נר. עכשיו תגידי לי את המילים האלה, חלף, רשת חלה, נידה, תרת המשפחה, נר, נר, שבת. אני אדע שאני מתחתן איתך. גם אם הוא ינסה לתת לי מישהי אחרת, היא לא תדע את זה. היא אומרת לו בסדר. ומהרגע שהם מתארסים, מיד, עד החתונה 7 שנים שהוא עובד אותה, הגמרא במגילה והבן איש חי שם בפירושו לגמרא, אומר, רבקה, רחל לא ראתה את יעקב, לא רצתה לראות אותו. הוא היה בא הביתה, הייתה יוצאת. היה עולה לקומה השנייה, ירדה לקומה הראשונה. וכל זה למה? כי היא כבר רצתה, התחילה לתכנן של הבית הזה, תיכנס גם לאה. לא תתחתן עם עשיו. אז אם 7 שנים הוא לא יראה אותה, הוא גם לא ידע איך היא נראית. אולי היא נהייתה גבוהה יותר, אולי נהייתה שמנה יותר, אולי נהייתה רזה יותר. הוא לא יודע איך היא נראית. ואם הוא לא יודע איך היא נראית, אז כשאשר אבא ייתן לו את לאה, הוא לא ידע שזו לאה, הוא חושב שזה אני. כי הוא לא ראה אותי. ואני אגיד לה את הסימנים, וכך אני אציל את אחותי. 7 שנים היא לא ראה אותו. ובשבע שנים האלה אומרים חז"ל, יעקב, שולח כל הזמן מתנות לרחל עם מכתב, אבל הוא לא יכול לתת לה, כי היא לא רואה אותו. הוא נותן את זה למי? לאבא שלה, ללבן, שייתן לה. לבן לוקח את המכתב, קורא אותו, זרק אותו לפח. ואת המתנה הוא נותן למי? ללאה. ובאה לאה ואומרת לרחל, תראי מה קיבלתי מיעקב, אומרת לרחל, יופי, תהני, מגיע לך. והיא יודעת שזה מגיע לה. 7 שנים! וכך היא מכניסה אותה הביתה. איזה אהבת חסד. עד כדי כך, כשיוצאים לגלות בא אברהם, אומר ריבונו של עולם, תציל את בניי. בזכות כל מה שעברתי. יצחק אומר, בזכות שנעקדתי, יעקב אומר, כל אחד אומר, בזכות מה שעשה. בא רחל אומרת, ריבונו של עולם, אני לא קיניתי באחותי. נתתי לה את הסימנים, הבאתי אותה הביתה. איך אתה מקנה לעם ישראל שעבדו קצת עבודה זרה? תסלח להם. אומר לבורא עולם, מיני קולך מבכי. ושבו בנים לגבולם, ושבו מארץ אויב. בזכות רחל. איזה אהבת חסד. כך בונים את בית ישראל. זה הבית שלנו, עם ישראל. זה הכוח האדיר שאין לשום אומה, רק לנו. אליעזר, שאומר לאברהם, אולי לא תובע אישה ללכת עם עדי. הסיבה היא, הכל יכול להיות טוב. יהיה לה אהבת חסד. היא תהיה מארץ מגוריך. אבל אולי לא תרצה להתגייר, וזה לא תלוי לא בך ולא בי. אז מה עושים אז? אם היא תחליט שהיא לא רוצה, אמא שלה רוצה, אבא שלה רוצה, כולם אומרים, זה הכי טוב, היא לא רוצה. אפשר לקוף אותה? אי אפשר. אומר לו אברהם, אל תדאג. אלוקי אברהם, האלוקים שלי אשר נשבע לי לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך. ולקחת אישה לבני משלו. היא תראה שהיא תסכים. אם תגיע לשלב הזה, היא כבר תסכים. אולי אפילו בניגוד להורים שלה. וזה מה שקרה. לכן התורה כל כך מעריכה בפרשה הזאת. להראות לנו כשבונים בית, בונים אותו. מה זה? אני אמרתי, עולם חסד ייבנה. לא רק חסד. היציאה מגדרנו לעשות חסד. זה המפתח. והיסוד הזה נמצא בבית. בעיקרו של בית. אצל האימהות שבונות את הבית. אברהם לא היה יכול לגייר את הנשים, את האנשים, אם שרה לא הייתה מביאה אותם אליו. שרה זאת היא הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. היא הביאה אותם ממרחק, ואז אברהם יכל היה לרומם אותם, להאמין, להביא אותם לאמונה בבורא שמיים וארץ, כמו שחזל אומרים. הם בונות את הבית. ולכן, כשבורא עולם רוצה לתת את התורה, הוא אומר למשה רבנו בפרקי דרב לזר בקטע ה-15, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לבנות ישראל אם רוצות לקבל את התורה. אם יגידו כן, אפשר לתת אותם. שדרכם של אנשים הולכים אחר דעתם של נשים. שנאמר, כה תאמר לבית יעקב, אלו נשים. תגיד לבני ישראל, אלו אנשים. פירוש הדבר. כמה תורה יהיה בבית? כמה תפילה יהיה? כמה מצוות וחסדים? יש חלק גדול ביותר לאישה. אם הבעל יקבע את אמא תורה, ילדים ילמדו תורה, יתפללו במניין, יעשו חסדים, וייצאו מגדרם לעשות חסדים. כך בונים את הבית. ולכן, בקטע ה-17, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. כדרך שמתנהג אדם עם אשתו, הקדוש ברוך הוא מתנהג עמו. ילקוט ראובני בראשית. אומרים חזר. וזה העומק. יסיס עלייך אלוהיך, כמסוס חתן על כלה. הקדוש ברוך הוא סס עלינו, כמו שאנחנו ססים, כל אחד על אשתו, על ביתו. ולזה, כל בן תורה שנשתו נשמעת לו, אין ראוי להתרעם עליה, כי הוא הפסיד לנפשו. הוא גרם לזה, שאין את ההרמוניה ואת השלמות. היא עיקרו של בית. כך נבנה הבית. ולכן מצא אישה מצא טוב, יפה כרצון מהשם, אומר רבינו יונה במשלי, בקטע ה-18, יתר ההצלחות בענייני העולם כמו העושר, השלווה והכבוד, פעמים רבות יגיע מהם נזק ואובדן, כגון שיפתח באושרו, וכתוב, בוטח באושרו הוא ייפול, או יתגאה וירום לבבו באושרו, או בכבודו, וכתוב טובת השם כל גבל לב, ורם לבבך ושכחת, ונאמר עושר שמור לבעליו לרעתו, אבל, מי שמוכיח לו השם יתברך אישה טובה, מצא בדבר הזה את רצון השם, כי זו תועלת בעין נזק, טובה ולא רעה, כמו שכתוב, אשת חי לתרת בעלה, מי השם אישה משכלת, זה, המפתח. את זה התורה מבקשת ללמד אותנו. כותב לנו השלה, חלק ב', בקטע ה-20, כל פעם שכתוב חסד, בתנך, בנביאים, זה שאדם יוצא מגדרו, עושה מעבר למה שהוא צריך. כל פעם שכתוב צדקה, מה השורש של המילה צדקה? צדק. דופק אני בדלת, רוצה צדקה. אתם לא עושים חסד, אתם עושים צדקה. הוא אין לו מסכן, אתם יש לכם, עזרתם לו. זה חוק המוסר אומר. אבל חסד זה יציאה מהגדר. הנה, בקטע ה-20, ועוד שימוש ספרי הנבואה, במילת חסד, הוא בהטבה למי שאין לו חוק עליו כלל. זה לא חובה. ועל זה כל טובה שמגיע מהבורא יתברך תיקרא חסד. וזה עולם חסד ייבנה. ואמר יתברך בסיפור מידותיו ורב חסד, ומילת צדקה נגזרת מצדק. שורש לצדקה זה צדק. הוא היושר. היושר שמגיע מכל בעל חוק. פירוש הדבר, אם נותן מממונו לעני, הדחוק בפרנסתו, שמחויב עליו, נקרא צדקה. אבל מי שנותן מממונו יותר, מי הראוי לו, וגם למי שאינו עני כל כך. אלא שאינו יכול אתה להתפרנס משלו, וגם מה שאדם מסייע בגופו לחברו, וגם להעשיר ולחולה ולחתן ולמת, או לכל מי שאינו מחויב, בעשייתו נקרא חסד. זה המפתח. הגלות תיגמר בחסד. ברוך אתה השם מגן אברהם, בכך חותמים. חותמים במידת החסד. אם אנחנו מרבים דרך הפרשה הזאת, בחסד, באהבת חסד, ביציאה מגדרנו, מסייע לתת, לעזור. בכל המאופנים, אז מכוח זה נזכה לראות איך הבית הגדול של האבות והאימהות נבנה ומגיע לשלמותו בגאולה. מגיע למעלתו שכל אומות העולם יבואו ויגידו ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. יבואו אומות העולם ויגידו לבורא עולם כי לך תיחה כל באר, לך תשבה כל לשון. יכירו וידעו כל יושבי תבל. שם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. זה המפתח. זה השיחה הארוכה פה, שהיא הכלי לכל הברכה. ניקח את ההיבט הזה, ניקח אותו ליום-יום שלנו, וקצת יותר ממה שהיינו רגילים, לצאת מגדרנו בסוגיית החסד, אז נזכה באמת לראות עולם חסד ייבנה, בתוך ברכה, בריאות ושמחה. סליחה על האיחור, פשוט היה מה...